רדיו סול סיור אייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתה ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
שלום מאזינים ומאזינות יקרים שלי. וואי, לא היינו כאן כבר שבועיים, היינו בכנס הקוד הזוגי. תקשיבו, אלפי נרשמים, מאות משתתפים בכל הרצאה, אני עוד אספר לכם על זה, גדולות ונצורות. אבל עכשיו אנחנו פה ברדיו סול, אתה ואני מחזקים את הזוגיות, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית, כמו שאנחנו אוהבים, כל יום חמישי בשבע, בסדר? ואנחנו הולכים לעבור כאן תוכנית מאוד מאוד מיוחדת. אז אני רק רוצה להזכיר לכם את העיקרון שלנו, שחוזר על עצמו מתוכנית לתוכנית, אם יש זוגיות טובה בעולם, גם לכם יכולה להיות כזאת. ובמיוחד לטו באב, שאנחנו חוגגים אותו השבוע, החג של אהבה, של חיבור הלבבות, וההזדמנויות להתרגש, שוב, הכנו לכם תוכנית מעניינת במיוחד. אם אתם חושבים שטו באב זה עוד יום רומנטי בסגנון הליוודי, אז זה לא בדיוק ככה. הסיפור האמיתי של טו באב התחיל באירוע לא נעים, ואפילו לא פשוט בכלל. פעם, בתקופת התנך, שבט בנימין כמעט ונמחק מעם ישראל, והכל בגלל סכסוך קשה ועונש חברתי שהוטל עליו משאר השבטים. כל השבטים נשבעו שהם לא נותנים לבנות שלהם להתחתן עם בני בנימין, וכך השבט הלך והצטמצם עד שכמעט נגמר. אבל אנחנו הרי עם של רחמנים, וכשהשבטים עשו חשבון נפש, הם הבינו שכל עם ישראל נפגע כשיש כזה פירוד, וחייבים לתקן את המצב, אז הם הסכימו לחפש ולמצוא איזושהי הזדמנות לשנות את הסיטואציה, ואז בטו באב הם אפשרו לבני בנימין לבוא לקרמים שלהם, לראות את בנות ישראל שיצאו לשם, לבושות לבן, רוקדות ככה בין העצים, ושם ככה בעדינות וברגשות הם בחרו לעצמם נשים והתחילו חיים חדשים והצילו את הגורל של שבט בנימין מהכחדה. אז טו באב זה לא רק אהבה, זה פיוס, זה תיקון, זה סיפור של חיבור מחודש אחרי משבר רציני. ואז זה חג האהבה שלנו, לא רק פרחים ודופק מואץ, אלא הזדמנות אמיתית לאהוב ולבנות מההתחלה, באמצע הדרך, את הביחד שלנו. אז הערב אנחנו לא נדבר רק על פרפרים ורודים כאלה, אלא אנחנו נצלול ללב הדברים, איך בזוגיות מתוך לימוד מתמודדים ונופלים וקמים, ומה חוקי הטבע מלמדים אותנו באמת על אהבה שמחזיקה מעמד לאורך זמן. אז אני לפני שאני מעבירה אתכם לשיר ולאיזושהי שאלה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם, אנחנו תמיד זוכרים את החיילים שלנו ומאחלים להם שיחזרו הביתה לשלום, וכמובן לפצועים אנחנו מאחלים החלמה מהירה ומלאה, ואי אפשר בלי להזכיר את החטופים שלנו, שבכל יום ויום ובכל רגע ורגע אנחנו מחכים לשובכם. אנחנו יודעים שאתם כבר בדרך, רק אנחנו צריכים כנראה לעשות עוד משהו כדי שאתם תהיו כאן. ועכשיו אני משאירה אתכם עם שאלה של מה זאת אהבה בשבילי, שכל אחד ישאל את עצמו. וכשנחזור מהשיר, תפגשו את האורחים המיוחדים שלי ונצלול יחד לעומק הדברים, וגם נספר לכם על אירוע טו באב וירטואלי ראשון מסוגו שהולך להיות בשבוע הבא. אז בואו נעבור לשיר, ואני מזמינה את זה הזמן לאהבה של מוטי מור. מוטי מור הוא זמר עם שירי אהבה מדהימים שליוו לנו את כל הכנס הקוד הזוגי. זה היה שירי הכנס שלנו. זה הזמן לאהבה, מוטי מור.
עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן,
זה הזמן לאהבה.
כחודו של מחט
אני אפתח כפתחו של אולם, את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם. ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב
למעוף של בוקר יום.
הנה ביונה לבני מלא בפי המרקד שלום.
איזה כיף שאתם איתנו בתוכנית המיוחדת שלנו לכבוד טו באב, והיום אנחנו מארחים זוג שבאופן אישי אני מאוד מאוד אוהבת. הוא איש חינוך ומרצה בכיר לקבלה, בקבלה לעם, והיא מלא מלא דברים כמו נשים כמובן. היא גם עורכת תוכן, היא גם תסריטאית, היא גם שחקנית, וביחד הם מנחים סדנאות הכנה לזוגיות על פי חוכמת הקבלה. אז שלי וגרשון פרץ, טוב שבאתם. מה שלומכם?
מצוין.
אני נותנת לגרשון להתחיל. האמת, אני עייפה מדי בשביל לחשוב מה שלומי עכשיו. אז מה?
מצוין.
מצוין.
כן. יופי. טוב, אני שמחה שאתם... אז אני, אתם יודעים, שלחתי את המאזינים שלנו עם איזושהי שאלה, כשקשבנו לקשיר, ושאלתי אותם, מה זאת אהבה בשבילכם? אז למישהו מכם בא לספר לנו מה זאת אהבה בשבילכם?
נאמר, זה כל פעם לחשוב מי מתחיל טוב, אני אגיד בקצרה.
אני רוצה להגיד שאצלנו נהוג ששלי עונה לשאלות הקשות.
אה, כן. אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת באמת, אבל כששואלים אותי על אהבה, סליחה, אבל קודם כל קופצים לי הילדים שלי בראש. אני חושבת שזאת האהבה הכי קרובה לאהבה אמיתית בעולם הזה, כי זאת לא אהבה שתלויה במשהו שהצד השני יעשה. זה פשוט בגלל שהוא קיים ובגלל שהוא שלי, אני אוהבת אותו. ואהבה בחיים הגשמיים, בחיים הזוגיים, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל אין לי הגדרה מדויקת.
אוקיי. אז...
אבל אנחנו נבין יותר במהלך התוכנית למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על אהבה.
אוקיי, אז אם כבר דיברנו על מהלך התוכנית, אז בואו, הכנתם לנו כמה דברים, ישבתם, השקעתם, ואנחנו רוצים לדבר על אהבה על פי חוכמת הקבלה. קראנו לתוכנית הקוד הקבלי של אהבה, ובואו תתחילו איתנו ככה עם איזה עיקרון ראשון, ונתחיל לאט לאט לצלול כדי להבין מה השורש הזה של אהבה על פי היהדות, הקבלה.
בשיר ששמענו עכשיו, נכון?
כן.
זה משפט, זה הזמן לאהבה, זה הזמן לנשמה. שומעים אותי, נכון? אני משתדל, אני... וגם ששלי עכשיו דיברה, היא אמרה שהכי קרוב לאהבה שהיא מכירה זה אהבה לילדים. אז אם אנחנו מתבוננים כזה קצת בצורה חיצונית על החיים, אז החיים מלמדים אותנו בעצם מהי אהבה. אבל באופן כזה שאנחנו נוכל להשיג אותה בעצמנו. אני מאוד נרגש להיות כאן היום לקראת ט"ו באב, ולדבר קצת על חוקי הטבע. כי החוק הכללי שמפעיל את כל המציאות הוא חוק של אהבה. אבל אם נשאל אתכם, ואם נשאל את עצמנו, אם אנחנו כולנו מרגישים שאוהבים אותנו, האם הבריאה אוהבת אותנו, אם החוק שמפעיל אותה הוא חוק אהבה, אז מה התשובה?
קשה להאמין לזה.
מה התשובה?
קשה להאמין לזה. אז באמת, אני אמשיך אותך גרשון. חוכמת הקבלה קודם כל אומרת שיש חוק אחד במציאות והכל מתנהל על פיו, וזה חוק אהבה. אהבה חלוטה, אהבה מוחלטת. בחיים שלנו אנחנו ממש לא מרגישים ככה, כמו שגרשון אמר, אנחנו מרגישים צער, אנחנו מרגישים יסורים, אנחנו מרגישים עוול שעושים לנו או לאנשים סביבנו לפעמים, אנחנו לא מצליחים בכלל להתקרב, להסתנחרן עם החוק הזה. וזה לא מקרי, וזה לא טעות, וזה לא שההוא שם למעלה התבלבל, והוא פשוט לא שם לב אליי, אז כנראה כל האחרים טוב להם, ורק אני לא. העניין הוא כזה, וכאן אנחנו מגיעים לעיקרון הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו. במציאות יש אור וכלי, גרשון מאוד אוהב לדבר על זה. אבל אני אעשה את זה קצר, ואולי גרשון ירצה להוסיף מהזווית קצת יותר עמוקה. יש אור וכלי, מה זה אומר? יש רצון, ויש מילוי. אני כל הזמן רוצה משהו. עכשיו אני רוצה להצליח להעביר את המסר שלי בצורה ברורה. עכשיו אני רוצה מסטיק. עכשיו אני רוצה לחבק את הבת שלי. כל שנייה אנחנו רוצים משהו. לפחות נשים, אני חושבת שבכלל קצב הרצונות שלנו הרבה יותר מהיר משל גברים. ואנחנו בעצם נמצאים באיזשהו מרדף אחרי הדבר הזה. אנחנו חושבים שברגע שנשיג את הדבר הזה, אנחנו נהיה מאושרים. זהו, ברגע שאני אעשה את זה, יהיה לי טוב. ברגע שאני אסיים את המשימה הזאת, יהיה לי טוב. ברגע שאני אתחיל את הדבר הזה, יהיה לי טוב. ברגע שאני אטוס, ברגע שאני אקנה, ברגע שאני אצליח, יהיה לי טוב. ואנחנו כל הזמן רואים שאיכשהו אנחנו חוזרים לאותה נקודת התחלה. כאילו, רגע השגתי, רגע עשיתי, רגע הייתי, ולמה אני לא מסתובבת עם חיוך מאוזן לאוזן? למה אני לא מרוצה? למה השמחה לא מלווה אותי? למה אני לא נשארת באיזה הרגשת מלאות כזאת? וחוכמת הקבלה מסבירה דבר שמבחינתי הוא היה מהפכני להבין את זה. הרצון שלי שהוא הכלי ורודף או דוחף אותי לרדוף כל הזמן אחרי המילוי, אחרי המימוש שלו, ברגע שהוא מקבל את המילוי הזה, קורה דבר נוראי. פשוט נעלם. הרצון נעלם, והמילוי נעלם. עכשיו זה נשמע נורא אולי אמורפי, אבל בדוגמה הכי פשוטה, אני קבעתי עם גרשון ללכת לאכול סטייק היום בערב נגיד. אני כבר מהצהריים אוכלת פחות, אני חושבת על זה, אני גם חושבת לאן אלך, אני חושבת מה אני אלבש. אני ככה מחכה לזה, מכינה בייביסיטר, מסדרת את כל העניינים כדי שנוכל להגיע לזה. אנחנו מגיעים למסעדה, מסעדה נפלאה, מגישים לנו את הסטייק בדיוק כמו שביקשנו, כזה מדיום, חצינה כזה. ואני לוקחת סוף סוף את הביס הראשון, אני באתי גם רעבה, כי קצת פיניתי לאיזה מקום. הביס הראשון פצצה. הביס השני טעים. הביס השלישי טוב. יופי, איזה כיף שבאנו. ביס הרביעי כבר אני מתחילה להיות מלאה, ובביס האחרון אני כבר רואה, יושבת, וואי, זה ואני מפוצצת. כבר זה, כאילו, אני מדברת על זה כאילו זה איזה סוג של עול. למה? כי הרצון שהיה לי לסטייק התמלה. וברגע שהוא התמלה לגמרי, הוא נעלם. אז אין לי רצון לסטייק, וגם ההנאה נעלמה. אז מה היה לי? היה רגע אחד של מפגש של האור, שזה המילוי, שזה הסטייק לצורך העניין, עם הרצון שלי, שם היה לי איזה כיף. אבל זה רגע. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי כאילו ככה טלטלו אותי, כשהגעתי לחוכמת הקבלה לפני 20 ומשהו שנה, זה שאמר המרצה בשיעור, תעשו חשבון קצר, קח עם עצמכם, קחו ככה כמה שניות. כמה זמן בחיים שלכם אתם חושבים שאתם משקיעים כדי לקבל איזושהי הנאה? וכמה זמן ההנאה הזאת נשארת בפועל?
וואו.
וואו. ואז אתה קולט שהחיים שלך זה איזה תעתוע, איזה תעתוע דמיון. ממש, אתה חי באיזה אשליה, כאילו ממש כמו החמור והגזר. כל הזמן הולך לפני גזר, ואני פשוט כמו חמור, הולכת אחריו. אבל זה לא חיים. אין לי שום שליטה על כמות הזמן שאני אהנה, ובאמת, הטבע סידר ככה שהנאה היא תמיד רגע של מפגש. רגע. שני רגעים. אולי עוד איזה כמה שעות שאני אהיה בהיי מאיזה משהו שקרה, אבל זהו.
אולי בגלל זה אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן במרדף, כי רגע אחד לא מספיק לנו, אז אנחנו רוצים רגע את הרגע הבא. רגע... אצל ילדים רואים את זה מצוין, אתה יוצא איתם מלונה פארק והם שואלים עכשיו לאן. כאילו לא הסתובבת איתם עכשיו 4 שעות ו... ותיזזת. אז זה כנראה הסיבה, כי אותו רגע הוא כל כך קצר ביחס לכל המאמץ שהשקענו לפני כן כדי להגיע לרגע, שתמיד מבאס בסופו של דבר. איך כל זה קשור לאהבה?
זה בדיוק, אני חושבת שגרז'ון יסביר.
איך כל זה קשור לאהבה?
דיברתי מספיק.
כן, לא, אני רוצה לדעת, כדי שאתה יודע, המאזינים שלנו בטח...
האמת, גם אני שואל את עצמי איך כל זה קשור לאהבה, אבל הסיפור הוא שהאור העליון, הכוח שמנהל את המציאות, הוא בעצם פועל באהבה. ומה ששאלי מסבירה זה שאנחנו לא כל הזמן מרגישים את אהבתו. נהפוך, אנחנו מרגישים את זה לרגעים בודדים. ואנחנו רוצים כל הזמן להרגיש את האהבה הזו, אנחנו כל הזמן רוצים לקבל את המילוי הזה. בעצם מה זה המילוי? זה להרגיש נאהב. אם אנחנו מדברים על אהבה, בסופו של דבר המילוי שכל אחד מאיתנו צריך זה להרגיש נאהב. ובשביל שנוכל להרגיש את כל האהבה שיש לטבע לתת, אגב חוכמת הקבלה מלשון לדעת איך לקבל. נכון?
קבלה אתם... לדעת איך לקבל.
כן, כי יש שפע ש...
זאת אומרת לקבל בלי שזה יעלם לי אחרי שנייה?
משהו כזה, יש שפע שקיים במציאות. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל אותו. זה מה שבעצם חוכמת הקבלה מלמדת אותנו. והיא מלמדת אותנו לקבל אותו על ידי זה שאנחנו בעצם עוברים איזשהו תהליך של שינוי בתפיסה שלנו את המציאות. ממצב שאנחנו רוצים לקבל את האהבה הזו, ואז אנחנו מקבלים אותה לרגע אחד, אם זה אהבת סטייק, ואם זה... כל סוג אחר של אהבה שאנחנו מכירים. וחוכמת הקבלה הבאה אומרת לנו הפוך. אתם צריכים לתפוס את המציאות מיחס כזה של לתת אהבה, לאהוב, לפעול מתוך רצון שהאחר ירגיש את האהבה. וכשאנחנו מתחילים לפעול ככה מבפנים, זה ממש איזשהו שינוי פנימי שעובר האדם, אז הוא בעצם מתחיל לחיות באיזון עם החוק שמנהל את המציאות, עם חוק אהבה, ואז הוא הופך להיות כמו איזה צינור, שדרכו כל הזמן זורם את האהבה הזו, והוא פותר את הקונפליקציה שלי הציגה.
וואי.
לעצמו ולא רק לעצמו.
אתה יודע, יש הרבה גישות, כאילו, גם היו פה אורחים, גם בכנס השתתפו הרבה מאוד מרצים, והרבה מאוד גישות מדברות על זה שלהיות בנתינה, וכשאתה נותן מעצמך, אז אתה בעצם איזה... מה שאתם מסבירים, זה בעצם את השורש, מאיפה כל הפסיכולוגיות והתיאוריות, שגם אני למדתי, NLP כזה, NLP אחר, כל מיני. בעצם השור של הדבר הזה נובע מהמבנה של הטבע מול המבנה של האדם. כאילו, אם אני מבינה את זה נכון.
כן. ולא רק, כשאנחנו נעלם.
אוקיי, אני אוסיף רגע, כי בכל זאת לקשור, גרשון הוא כמו פוליטיקאית, שאלי אותו מה שאתה רוצה, אני אענה לך מה שהוא רוצה, אז אני אענה את מה ששאלת, על מה ששאלת.
זה כלל מספר אחד, לפרגן לבעל. כאילו, תכף אנחנו נעבור על כמה כללים.
פוליטיקאי זה כישורים אחדים.
אני בכל זאת אגיד, הנה חזר לי.
הנה חזר, את רואה, הדלקת לו את זה.
כן, אני בכל זאת אגיד, כי אנחנו לא מדברים על... על, את יודעת, לתת, וכמו שהצגת את זה, זה שינוי פנימי, זה יחס פנימי. נרצה או לא נרצה, אנחנו יצורים מקבלים. זאת אומרת, גם אם עכשיו אני אעשה בשבילך משהו, עם כל הלב, מכל אהבה, אני אעשה את זה, למה?
כי אני רוצה, כי יש לי איזה רצון כזה,
כן,
אני רוצה להשיג משהו.
כן, כי זה ימלא אותי, כי אני אהיה מבסוט שעשיתי לך טוב, אוקיי? כאילו, זאת אומרת, זה משהו מאוד פנימי שאנחנו לומדים להכיר, וזה הבדל, זה פה יש הבדל מאוד גדול בין זוג שנמצא, שסביבו נמצאת חוכמת הקבלה, לבין זוג אחר שלו. למה? שניהם אותו טבע. שניהם רוצים לקבל, שניהם רוצים לנהל את הזוגיות שלהם במקסימום טוב, שניהם לא מצליחים. אבל כשאתה מבין את החוקיות שפועלת בטבע ואת החוקיות שפועלת בך, אז אתה יכול דרך הקשר להתפתח. ולגדל ולפתח אהבה אמיתית. ופה עכשיו אנחנו באמת ניתן כמה טיפים שאולי יכולים לעזור לזה.
אז בואו נעבור לעיקרון הבא, okay. שאולי יעזור למאזינים להבין איך מממשים את הדבר הזה שדיברתם עליו.
העיקרון ששלי הכי אוהבת.
אוקיי, okay. קדימה.
אם אתה אומר. טוב, אז אנחנו פה ניסינו לנסח ככה, תקשיבו, זה לקחת חוכמה של 3,000 שנה ולהכניס אותה ככה לאיזשהו צינור פצפון של הסבר שאנחנו עכשיו מנסים להעביר, לאיזשהו משפט אחד שניסינו לנסח, אבל בגדול, בגדול, אם אנחנו רוצים לדעת מה העיקרון לכבוש את ליבו של הגבר, ומה העיקרון לכבוש את ליבה של האישה, על פי שורשים רוחניים, גבר ואישה הם יצורים מאוד שונים, אפשר לומר הפוכים. אני יודעת שזה נשמע, זה לא איזושהי דעה פופולרית בימינו, כי היום אנחנו מנסים למחוק את ההבדלים ושוויון, ואנחנו אותו דבר, והכל אותו דבר. נכון, לנשים יש הרבה יכולות, והן מאוד מאוד התקדמו, והן יכולות עוד לפרוץ את תקרות הזכוכית שיש מעליהן, אבל ברמה הטבעית, הפנימית, במבנה הנשמה הפנימי שלנו, אנחנו שונים. אנחנו שונים. מה זה אומר שונים? זה אחר כך אולי גרשון גם אוהב, אני פחות אוהבת להיכנס עכשיו להסבר על זה, אבל מתוך השורש הפנימי שלנו, בעצם, אני אסביר על הגבר, גרשון, אם אתה תרצה, תסביר על האישה. מה קונה את ליבו של הגבר? אז אם נגיד את זה במשפט אחד, אישה שיודעת לתת לו להרגיש חשוב וגדול. למה? כי הגבר והאישה מתפתחים בצורה שונה. אישה הופכת לאימא, היא משתנה, היא לומדת להכיל מישהו בתוכה, היא לומדת ממש להעביר את כל הפוקוס שלה לתינוק קטן ולילד ולאדם. היא לומדת כאילו ממש לצאת מעצמה ולתת אהבה למישהו שהיא אוהבת. לא משנה שזו גם אהבה מאוד אגואיסטית. אנחנו הכי אגואיסטים באהבה שלנו, של הילדים שלנו. זה כי אנחנו מרגישים ששם נמצא החיים שלנו ממש. וגבר הוא נשאר ילד. זה לא איזה משפט, איזה סלוגן. על פי הטבע, הגבר נשאר ילד. הפנימיות שלו זה ממש ילד שגדל בתוך גוף. גדל הגוף, גדל, גדל. גם השכל גדל, אבל הפנימיות היא ילד.
כשאת אומרת ילד, את מתכוונת לא לאיזה אינפנטיל, אלא לצורך שלו לקבל את אותו חיבוק של אמא ואת אותו חיזוק, כן?
כן.
לזה את מתכוונת ילד.
כן. אני לא אומרת שהאבהות לא גם מבגרת אותם ומשנה אותם, אבל עדיין המהות... היא לא משתנה, יש פה מהות של ילד, ואישה ממש הופכת מילדה לאימא ולאישה, שזה ממש מבחינה מערכתית הרבה יותר אינטנסיבי השינוי שלה. עכשיו, מה זה אומר ילד? זה מתבטא בהמון המון תחומים, וגם הרבה פעמים נשים יגידו, אה, הוא ילד, הוא זה, הוא זה. העניין הוא שהוא ילד שאת יכולה להפוך אותו לגבר. האישה, בעצם רק שהוא חובר עם אישה, ושהם באמת מקיימים מערכת זוגית נשאר, נכונה ובריאה, אז היא הופכת אותו, היא ממש מוציאה מתוכו, מחלצת מתוכו את הגבר.
את יודעת, בכנס שלנו השתתף יובל שוורצמן, שמי שמכיר, מכיר, בואו, מאות אלפי אנשים עוקבים אחריו, והוא ממש אמר, הוא ממש אמר, ש, לפני שהוא פגש את אשתו, הוא היה all over the place, כאילו, והיא באה ועשתה ככה תיק, מי שרואה אותי עכשיו בצילום, אני ככה מצמידה את שני הידיים, היא פשוט ריכזה אותו, היא פשוט דחפה אותו. הוא שחקן שעשה, הוא אל נדלן, כי הוא רוצה ליהנות מהמשחק שלו בלי להיות אני, והוא ממש דיבר על הקטע הזה,
שהאישה שלו היא זאת. הוא דיבר על זה בלי חוכמת הקבלה, כי גם אני חושבת שאנחנו, זה דברים שאנחנו מרגישים אותם בתוך זוגיות. עכשיו, מה זה עוד אומר? למה דיברנו על כאילו להגדיל את הגבר? כי הגבר הוא בלי אמא, הוא קצת עבוד בעולם, הוא גם ככה, הגבר הוא יצור שהוא הרבה פחות מחובר לקרקע מאישה. אישה היא הרבה יותר מחוברת לקרקע, גם אם היא קצת מרחפת או יצירתית או קצת מבולגנת, היא עדיין יותר מחוברת לקרקע, יותר מרגישה את העולם הזה, האינטואיציה שלה הרבה יותר מחוברת לטבע, וגבר הוא קצת יותר כאילו, יותר קשה לו להיות כאן בעצמו, האישה נורא מחברת אותו לעולם הזה, והוא צריך את היחס הזה שהוא קיבל מאמא, במידה והייתה לו מערכת יחסים בריאה עם אמא, שתמיד אמרה לו, וואו, אתה הילד המוצלח, אתה יוסי שלי מוצלח, אתה הכי חכם, אתה הכי מקסים, אתה הכי גדול, אתה תהיה, וואו, אני יודעת איך אתה תצליח. ואישה שמזהה ושהיא כאילו בחוכמה נשית, רואה כאילו לתוך הלב של הגבר, ויודעת לחזק אצלו את המקום הזה, הוא לא רוצה כלום חוץ מזה יותר. היא כאילו, זה כמו איזה סם כזה שמשתלט עליו, והוא רוצה רק את זה.
גרשון.
את מסתכלת עליהם מחייך.
כן, אני מסתכלת.
אני כבר רוצה... אגיד שאני לא חושבת שאני מושלמת בלממש את הכלל הזה, אני פה בשביל ללמד, לא שלמד את הכל.
אנחנו לומדים כל הזמן.
אבל עכשיו גם גרשון יסביר מה קונה את ליבה של האישה.
אבל לפני כן אני רוצה לדעת איך אתה מרגיש עם מה ששלי אמרה. אתה מרגיש שזה נכון?
גם מה אתה מרגיש? גרשון מכיר את זה.
אנחנו פה יושבים גם עם אבנר, האיש הטכני שלנו, אנחנו נגיד לו גם תודה. בשיחה כיפית.
השאלה היא כאילו למה? זאת אומרת, כאילו למה, למה שהאישה כל כך תפרגן לגבר? למה שהיא תגדיל אותו, שהיא תחשיב אותו, שתיתן לו הרגשה שהוא חשוב?
למה?
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 מה היא רוצה? דיברנו על זה, נכון? יש אור וכלי. מה היא רוצה? הרי היא לא עושה את זה בחינם.
היא רוצה תענוג כלשהו.
עכשיו, גם אם היא חושבת שהיא עושה את זה בחינם, ובטח אני בטוח שיש הרבה נשים שכאילו אומרות, לא נכון, אני מפרגנת ואני נהנית לפרגן, וזה בסדר גמור, וצריך להמשיך עם זה כמה שיותר, כי זה באמת מחיה את הקשר לשני הצדדים, הפרגון ההדדי. אבל כשאנחנו מדברים על טבע ועל חוקי טבע, וכמו ששלי פתחה עם אור וכלי, יש כלי, רצון, והוא רוצה לקבל מילוי. וכל פעולה שאני עושה, היא בשביל לקבל מילוי. גם כשאני מפרגן למישהו, אני מפרגן כי אני רוצה לקבל מילוי.
אז מה המילוי הספציפי הזה?
ביחסים בין בני זוג, יש פה פטנט. אישה מהטבע, גם רואים את זה בטבע בכלל אצל החיות, בדרך כלל הזכר הוא זה שמחזר. האישה היא מאוד תלויה בחיזור שלו. החיות של האישה היא הרבה ניזונה מהחיזור של הגבר. אישה שלא מחוזרת באיזשהו מקום, משהו בה לא חי. היא לא מרגישה את הנשיות שבה, את האישה שבה. והטריק הוא שהאישה גם היא זו שמפעילה את מנגנון החיזור שבגבר. איך עושים את זה? גבר הוא מתוך הטבע שלו, הוא נולד לחזר. זאת אומרת, הוא נהנה מהחיזור. הוא נהנה מהחיזור אחרי האישה. יש בהרבה מהרצאות שאנחנו עושים, אנחנו מראים קליפים בשלב הזה של בעלי חיים, ומראים איך הגבר משנה צורה בשביל להרשים את האישה, הזכר, כן. משנה צורה בשביל להרשים את הנקבה, כאילו הוא הופך כל מיני ציפורים שהופכים לכל מיני דברים, ממש משתנים לגמרי להרשים את האישה.
את הנקבה, היא לא אישה.
בסדר. למה? למה הם עושים את זה?
כדי למשוך את תשומת הלב שלה?
כי הם זקוקים, בדיוק, הם זקוקים ליחס שלה. וכשהיא נותנת להם יחס, כמו ששלי אמרה, עכשיו שאנחנו חוזרים לדרגת המדבר, כשאישה היא מחשיבה את בעלה, ונותנת לו תחושה שהוא חשוב, הוא חייב את זה לחיות שלו. זה מפעיל בו את מנגנון החיזור, כי הוא חייב את זה. והוא יודע שאם הוא לא יחזר, הוא לא יקבל את זה. ואז הטבע מפעיל את עצמו. בעצם היא מחשיבה אותו, היא מגדילה אותו, היא מפארת אותו ומרוממת אותו בכל מיני צורות, בכל מיני, כל אישה והדרך שלה. הגבר יודע להרגיש את זה גם כן. והוא, באופן טבעי, הייתי אומר בתמורה, אבל זה לא בתמורה, באופן טבעי, כדי להשיג את זה, אז הוא מחזר אחריה. הוא עושה, הוא ממלא את כל הצרכים שלה.
אני רוצה לשאול שאלה שככה, נדמה לי שגם מאזינים יכולים ככה לחשוב עליה. אז בעצם אתם אומרים שהגבר מחזר והאישה מגדילה את הגבר. וזה איזשהו, יש סינרגיה כזאת.
זה הפוך. מה? בסדר.
האישה מתחילה?
האישה, אם היא רוצה להפעיל את מנגנון, הגבר, המנגנון, הטבע הוא, יש חוקים בטבע. הגבר, המנגנון החיזור הוא פועל בו. אוקיי, זה משהו שקיים במציאות. לפעמים הוא לא פועל, הוא לא עובד, משהו התקלקל. כמו ששלי אמרה, הוא לא קיבל מספיק שהילד, אני לא יודע, כל מיני גורמים מקלקלים אותו. עכשיו, לה יש את הכוח להפעיל אותו מחדש, לתדלק אותו. לתת לו חומר דלק ולהתחיל להפעיל את המכונה. איך היא עושה את זה? אפילו בצורה מלאכותית. את יודעת מה? לפעמים, סתם אני בבית, דופק מסמר, אוקיי? אם שלי לא אומרת לי כלום, אם היא לא רואה את זה או לא אומרת לי כלום, אני כאילו, זה מקווץ אותי באיזשהו מקום. ואפילו אם היא תגיד לי, וואו, גרשון, איך דפקת את המסמר, ואני רואה שכולם משחק, אני עדיין, זה פועל עליי.
הוא מסתובב כמו טווס.
אני ממש מרגיש כמו טווס. אני יודע שהיא עושה את זה, אבל זה עדיין פועל עליי. זה כאילו, אני, אפשר ממש לשחק עם זה ולראות איך הטבע שלנו פועל. זה מאוד יפה.
זה ממש סקופ הדבר הזה. אני שומרת לי את זה לסיכום. את
העניין הזה. סליחה, זה משהו שאפשר לתרגל אותו. ולחקור אותו. פשוט לחקור אותו. אם יש נשים עכשיו שנמצאות ומאזינות, אני שולח אתכם לתרגיל. מחר, או אפילו כבר מהערב, נו, אז תתחילו להחשיב את הגבר במשהו.
פידבק חיובי.
בדבר הכי דבילי שאתם רואים, תנו לו, הוציא את הזבל, וואו, איזה יופי שחשבת להוציא את הזבל. הוא הרים איזה משהו, מה שהוא עשה, וואו, באמת, אפילו שזה נשמע אולי קצת מטומטם, תנסו ותראו שתיים, שלוש כאלה, זה כמו שאתה מנפח. זה כמו שאתה מנפח איזה כדור ופתאום משהו אחר, הוא כאילו, הוא פשוט, אתם תראו תגובה אחרת, ונראה לי שאולי אפילו תתחילו להרגיש קצת יותר מחוזרות מבדרך כלל.
איזה יופי, אני רוצה לתת למאזינים שלנו קצת, שהמידע שאתם נותנים להם פה יחלחל, אנחנו נצא לשיר, אני צריכה להחליט איזה שיר בא לי, אתם יודעים, בדרך אל האור, דיברתם על כלי ואור, יש לדודאים שיר מקסים, בדרך אל האור, ואני רוצה להקשיב לו, ושהמאזינים יקשיבו, ואנחנו נחזור אליכם מיד עם שלי וגרשון להמשך שיחה מרתקת על חוכמת הקבלה, על אהבה, על חוקי טבע, וראיתם איך זה עובר גם פרקטית לחיי היום-יום. תחשבו על התרגיל של גרשון בדרך אל האור.
אשר בקרבי ובתקוות הכי גדולות ובמוסר שבנפשי הרם מכל העלילות היום אני נשבע גם אם הרוך מסע הפרך ואם רבים כושלים אחור ויחד נמשיך ללב בדרך אל האור גם אם ארוך מסע הפרך ואם רבים כושלים אחור ויחד נמשיך ללכת בדרך אל האור ובקומי ובלכתי קורא שלום במלחמה השומעים זעקתי וכל המבקשים דמה אם אלה ההולכים איתי בין אגרופי המסתמה היום אני נשבע גם אם ארוך מסע הפרל ואם רבים כושלים האור ביחד נמשיך ללכת בדרך והאור גם אם ארוך מסע הפרך ואם רבים כושלים אחור ביחד נמשיך ללכת בדרך אל האור ובחיי ובמותי ביסורי המלחמות והקברים באדמה
אנחנו בתוכנית, אתה ואני מחזקים את הזוגיות, והיום אנחנו מחזקים אותה על ידי זה שאנחנו מבינים קצת יותר מהם חוקי הטבע שפועלים על כולנו. הם לא באים בחשבון אם אנחנו מסכימים איתם או לא, וזה לא מישהו שצריך לחקור אותם כדי להבין, כשחוקרים אותם רק מגלים אותם, הם נמצאים שם מהיום שהעולם הזה קיים, ואולי אפילו עוד לפני. ואנחנו כאן עם גרשון ושלי פרץ, ואנחנו נמשיך לדבר איתם על עקרונות של אהבה על פי חוכמת הקבלה, ולקראת הסוף אנחנו נספר לכם על אירוע חגיגה של ט"ו באב לזוגות בווירטואל, שיהיה ביום שני, שלא נשכח לספר לכם את זה בסוף. אז גרשון ושלי, אחרי שדיברנו על הבסיס של הבסיס, ומי שרק מצטרף אלינו עכשיו מוזמן להקשיב לתחילת התוכנית, היא נשארת באוויר באתר רדיו סול, בפייסבוק שלנו, ביוטיוב שלי, ובכלל מאוד מלא מקומות. יש לכם את העיקרון הבא שאתם רוצים לדבר עליו, לתת לנו.
יש לנו עוד הרבה עקרונות, אנחנו לא נספיק את הכל, אבל העיקרון הבא זה להכניס קצת משחק לקשר. עכשיו, משחק זה לא אומר לזייף את הקשר, או להיות צבועים אחד עם השני. אנחנו רוצים להתפתח. גם כשאנחנו בקשר, זה אחד הדברים שגם הרבה פעמים קוראים לזוגות. כאילו, אוקיי, התחתנו, הבאנו ילדים, ואז נכנסים לאיזה מונוטוניות כזאת של שגרה ושל איזושהי עייפות ושל איזושהי שחיקה, כי לא ברור לנו לאן כבר אפשר להתפתח עם זה. לאן אפשר להתפתח? התחתנו, עשינו ילדים, אנחנו עובדים, מה הדבר הזה עוד צריך להתפתח לאנשהו? אז נטוס לחול. זה שיא ההתפתחות שלנו אולי. וזה לא נכון. חוכמת הקבלה אומרת שהאדם ממש בכל רגע בחיים שלו צריך להתפתח. הוא כל הזמן צריך להיות בתהליך של גדילה. על פי חוכמת הקבלה, התהליך של הגדילה הזה זה פשוט להפוך יותר ויותר דומה לכוח העליון, אבל פה יש תורה באמת שלמה. אבל בואו ניקח את זה ממש לתא המשפחתי הקטן הכי קרוב אלינו. זוג צריך לדעת לדמיין ביחד. מה זה אומר לדמיין ביחד? קודם כל, לפנות לזה איזשהו זמן בשבוע, איזשהו מפגש שבועי שיהיה להם בלי הילדים, אולי ארוחת בוקר, אולי ארוחת ערב, אולי לצאת למרפסת, כל אחד והיכולות שלו, להקדיש לזה זמן, לקבוע את זה ביומן, להחליט שיש לנו את הזמן שלנו, שאנחנו יושבים ומדברים. בתוך השיח הזה, זה לא רק את לא בסדר בזה, ואתה לא בסדר בזה, ואני עשיתי כי את עשית, זה לא רק זה, וזה גם לא צריך לקחת את הילד לחוג, ולהחזיר את האהוב, ולרשום את האהוב, זה לא השיח. השיח צריך להיות שיח של גדילה. מה זה אומר? צריך ממש לדמיין ביחד, מה הם היו רוצים עוד בקשר שלהם? כי מה יכול לכוון אותנו להתפתחות? רק הצרכים הפנימיים, השאלות הפנימיות, הדחפים, ההרגשה שמשהו חסר לי. מה היינו רוצים עוד שיהיה לנו בקשר בינינו? איך אנחנו מדמיינים את השלב הבא של הקשר בינינו? עכשיו, זה יכול להיות שזה מאוד רחוק מהמציאות שלנו, כי עכשיו אנחנו מדברים פה באיזה פנטזיה של אולפן סגור, וכאילו הכל בסדר. אנחנו יודעים שזוגיות זה דבר קשה. זוגיות זה תיקון. זה לא גן עדן ולא מלקקים שם כל היום דבש, וגם שאני נורא ארצה להיות האישה המושלמת, ונורא ארצה להיות הבעל המושלם, זה לא יהיה. זה לא קורה. אז הרבה פעמים גם צריך להתגבר על כל המתחים שיש בינינו, אבל זה כבר מין הסכם שצריך לעשות בין בני הזוג. אנחנו לא יכולים להישאר רק בגלל הילדים, רק בגלל המשכנתה, רק בגלל שאנחנו מפחדים
להיות לבד. אנחנו רואים שזה לא עובד. אנחנו רואים שילדים היום לא מחזיקים את הקשר, כאילו לפחות אצל חלק מאוד גדול מהזוגות, ואנחנו גם רואים שיש הרבה מאוד פרידות וגירושים בגילאים המאוחרים כשהילדים יוצאים מהבית. אז בעצם מה שאת אומרת, אם אני ככה רוצה להוריד את זה לשפה שלנו, בני אדם הרגילים ששומעים אותך, מדברים על דברים מאוד עמוקים, זה בעצם שזוג צריך להתעסק בקשר שלו, אם אני שומעת נכון. הוא לא צריך פשוט לזרום בתוך הקשר עם מה שהמציאות מביאה
אני
לו.
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך כן. למה זה דומה. כשעכשיו שלי דיברה, זה מבוא לי מחשבות כאלה בראש. יכולים לראות את זה בעם שלנו. עכשיו, ממש בעם שלנו. דיברנו על זה בהתחלה, שאהבה זה לא רק בין בני זוג, ובכלל זה משהו הרבה יותר גדול. אנחנו צריכים גם בקשר בינינו, וגם בכלל באופן כללי, בחיים שלנו, לשים את החיבור, את קשרי האהבה בינינו ככתר מעל ראשנו, כדבר הכי חשוב שקיים במציאות. אנחנו כל הזמן צריכים להעלות לו חשיבות. זאת אומרת, הקשר ביני ובין אשתי הוא יותר חשוב מכל דבר אחר שקיים כרגע במציאות שלנו. בדיוק ככה גם כן אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני בתוך העם שלנו. אנחנו רואים עכשיו איזה ברדק. הוא חושב ככה, והוא חושב ככה, והוא חושב שהוא לא יודע, והוא לא יודע, וכאילו בלגן שלהם, וכל אחד כאילו שקוע בתוך דעתו ועצמו, ומנסה להוריד את השני. למה? כי אנחנו שכחנו שהדבר הכי חשוב, זה הקשר בינינו, קשרי אהבה בינינו. אנחנו יכולים לחשוב אחרת, גם אני ואשתי, וגם אני וכל אחד אחר. אנחנו יכולים לרצות דברים אחרים, אבל מה שצריך להישאר לנו כל הזמן בתודעה, וכל הזמן אנחנו צריכים להחשיב אותו יותר ויותר, זה שמה שהכי חשוב, זה הקשר הטוב בינינו. הוא יותר חשוב ממי צודק ומה נכון. וזה נקודת מפתח.
כן, אתה יודע, זה ממש מתחבר לי לזה שאנחנו לפעמים כבני אדם עושים דברים שמאוד מאוד קשה, ואפילו כואב לעשות אותם, אבל בגלל שהם חשובים לנו. אנשים הולכים לחדר כושר, מזיעים, תפסים להם השרירים, הם שופכים לגר, כואב להם כל הגוף, אבל הם ממשיכים לעשות את זה, כי זה חשוב להם. אז מה שאתם אומרים כאן, זה בעצם מה שחוכמת הקבלה מדברת, זה אם אנחנו נחליט, וכנראה גם צריך לעשות פעולות, כדי שהקשר בינינו יהיה הכי חשוב לנו, אז לא משנה איזה קושי ייכנס, זה עדיין הדבר הכי חשוב לנו, זה לא יתפרק.
לא, זה תמיד יתפרק.
אוקיי.
אוקיי, זה תמיד יתפרק. זאת אומרת, תמיד, תמיד אנחנו נרגיש שזה לא חשוב. אבל כאן באה העבודה שלנו, שלנו כבני זוג, לזכור את זה, וזה מה שהתחלנו בהתחלה, שאמרנו שאין הבדל בין זוג שחי להורה של חוכמת הקבלה, לבין זוג שחי ללא חוכמת הקבלה, אין שום הבדל. החיים אותם חיים, הבעיות הם אותם בעיות, רק שזוג שחי לפי חוכמת הקבלה, הוא כל הזמן יזכור להזכיר אחד לשני בסופו של דבר, שמעל כל הדברים, יש משהו אחד שיותר חשוב, וזה הקשר בינינו. למה הקשר בינינו יותר חשוב?
למה?
כי בקשר בינינו מתגלה אותו האור שאיתו עליו דיברנו בתחילת התוכנית, חוק האהבה, אור האהבה שקיים במציאות ופועל בה, אותו אנחנו יכולים להרגיש ולקבל, לא אותו תענוג רגעי שדיברנו שנעלם, זה משהו שהוא נצחי או אינסופי, אותו אנחנו יכולים לקבל רק אחרי שאנחנו בונים את אותו הקשר. ולבנות אותו, זה לבנות אותו כל פעם מתוך שבירה, נשבר ובונים, זה משהו שאפשר לראות מצוין, במה שקורה היום במדינת ישראל.
כן, ואני רוצה רגע אבל לחזור, אנחנו התחלנו מזה שזה, העיקרון הוא ללמוד לשחק את המדרגה הבאה שלנו. דיברנו על זה שאנחנו באמת צריכים קודם כל להגדיר את זה כדבר חשוב לנו, צריך להקדיש לזה זמן, צריך לשבת ולדבר, אבל לא לדבר רק על הדברים היומיומיים או על האשמות הדדיות, אלא לפנטז מה אנחנו רוצים שיהיה לנו בקשר. ואז אתה רואה, אוקיי, אני הייתי רוצה כזה קשר וכזה, והייתי רוצה שנהיה ככה וככה, אבל איפה החיים, איפה אנחנו ואיפה זה בכלל, איפה? יש מרחק שמיים וארץ. ופה נכנס האלמנט של המשחק. אתה לא יכול להגיע למשהו חדש, אתה לא יכול להשתנות, אתה לא יכול לשנות שום דבר, אם אתה לא מתחיל לשחק את זה. יש את המשפט הכי חמוד, שזה fake it till you make it, זה לגמרי, לגמרי חוק טבע. אתה לא יכול לעבור מ-A ל-B בלי שאתה משחק את זה. גם אמא בתחילת דרגה, היא משחקת אותה אמא, היא מחכה כל מיני אמאות, היא זוכרת איך אמא שלה הייתה, עוד אין לה את הרגש הזה שנקרא אמא, אין לה את הביטחון הזה שנקרא אמא, זה נבנה מתוך המשחק שלה. ילד קטן, הוא נוסע בבימבה, ואחרי זה הוא נוסע באופניים, ואחרי זה הוא נוסע בקורקינטים, עד שהוא מגיע לזה שיש לו את האוטו אמיתי. גם חיות, בטבע, זה הכי, אפילו אומרים, חוקרים אומרים שאפילו תאי הגוף שלנו מתפתחים על ידי משחק. כאילו, הכל בטבע מתפתח על ידי משחק. אז אנחנו יושבים ביחד, אנחנו מדמיינים ביחד, אנחנו פינינו לזה מקום, הגדרנו שזה חשוב לנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל טיפה לשחק לקראת המדרגה הבאה. וזה מחזיר אותנו לטיפ הקודם שלנו, שגרשון אמר, תפרגני לו היום, תגידי לו, איזה כיף שהורדת את הפח וחשבת עליי, וואו.
הקטע עם הגברים והפחה, זה תמיד כאילו...
כן, כי אנחנו לא אוהבות...
זה נורא,
כאילו... כי אין מה לבקש מהם, כי הם כמעט לא עושים שום דבר, זה אומר שזה פח.
אתם רואים, הכל אותו דבר, זה אותו דבר, חבר'ה.
גם זוג שלומד את חוכמת הקבלה, יש לו בדיוק את אותם בעיות. האמת היא, סליחה, שיש לי הרבה מאוד דוגמאות לתת לכם, שבאמת המאזינים יכולים לקחת אותם, אבל הקטע הזה של המשחק... רגע. הקטע הזה של המשחק... הסברתם את זה מאוד מאוד יפה, זה יכולים ככה ליפול בעניין הזה, והסברתם את זה מאוד יפה. זה לא לשחק בקטע שאני משקרת, אלא יש לי איזה רצון אמיתי, זה לא, אני לא סתם fake it till you make it כדי להוציא ממך עכשיו משהו. יש לי רצון אמיתי שהקשר שלנו יהיה טוב,
בדיוק.
שהקשר שלנו יישאר חשוב לנו.
זה משחק מטרתי.
זה נכון.
יש מטרה למשחק.
יפה. וכן, גם קבוצת כדורגל, יש שחקנים שלא כל כך אוהבים אחד את השני, בסופו של דבר משתפים פעולה כדי להגיע לאיזושהי מטרה. לקחתי את זה הכי נמוך.
אגב, גם בקבוצות כדורגל היום הבינו, בכלל בכל ספורט כבר מבינים שקבוצה, כדי שהיא תצליח, חייבים לעבוד על הקשר בין השחקנים שלה.
נכון.
זה דבר ראשון שעושים היום בכל קבוצת ספורט. זה יחסית זה חידוש, זה משהו בשנים האחרונות, אבל זה משהו שהולך ומתגלה. רואים, יש היום הרבה מאוד מחקרים שמראים שאדם שיצר סביבו קשרי חברות וקשרי, קשרים טובים עם המעגלים שמסביבו, הוא לא רק שהוא מרגיש יותר טוב, ה-well-being שלו יותר טוב, הוא גם כן בעסקים יותר מצליח, הוא חי חיים יותר ארוכים, יש לו פחות מחלות, ממש ברמות כאלה.
כן.
זאת אומרת, רואים את זה כבר, וזה כמו לאט לאט זה עולה, אנחנו לאט לאט נרגיש עד כמה אנחנו צריכים את זה.
כן, מדובר על מחקרי האושר, ומחקרי, כן, יש המון מחקרים.
ברגע שהבינה המלאכותית תחליף אותנו, ולא יהיה לנו מה לעשות, אז נגיד, טוב, רגע, צריך לפחות שיהיה לנו הרבה חברים, משהו, שיהיה לנו עם מי להיות.
חפש מילוי בקשר בינינו.
איזה יופי שאתם נותנים לנו תקווה, ולכם מאזינים, למי שרוצה לשחק, ועוד לא כל כך יודע איך, אז ביום שני הקרוב, אנחנו הולכים לשחק בערב שהוא וירטואלי, תחפשו אותו בפייסבוק שלי, יפת שני, אימון רגשי. זוגות שרוצים להחזיר את הכיף, את הענה לזוגיות, ועוד לא יודעים כל כך איך לעשות את זה, לא יודעים איך לשחק, לא יודעים מה לעשות בערב זוגי כזה, תכינו כוס יין, תכינו נשנושים, תפתחו את הזום, לא יהיה לכם קשר עם הזוגות האחרים, יהיו מנחים מדהימים שיעבירו אתכם בערב כיפי של משחק, של העמקת ההיכרות, של התרגשות, של התחדשות, ויהיה לכם כיף אפרופו משחק. יש לנו ממש עוד משהו כמו 3 דקות של דיבור לפני שאנחנו נכנסים לסיכום. אתם רוצים להעמיק או רוצים לתת להם עוד איזשהו עיקרון שהוא
לא,
חשוב?
לא, אנחנו ניתן עוד עיקרון.
אז יאללה, בואו.
קודם כל צריך לעשות מה ששרה אומרת, זה גם עיקרון. עוד עיקרון, נותנים עוד עיקרון, עושים, לא מתווכחים. הנה אבנר צוחק, הוא מבין, כאילו.
לא קוראים לי שרה, פשוט יש פסוק כזה בתורה שאומר, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. הבורא אמר את זה לאברהם.
שלי יפה על הפסוק
הזה. והוא לא אמר את זה, סתם גם יפעת, כל אישה.
אבל אתם יודעים שגם לאומת זאת הוא אומר, אישה עושה רצון בעלה. למה? זה בדיוק אותה סינרגיה שדיברתם.
נכון.
הרצון של הבעל הוא באמת להיות גדול ולהיות משפיע ולהיות, לממש את היכולות האלה. ואם האישה מבקשת מהגבר, והוא צריך לשמוע לה, אבל הכוונה שלה היא כדי לממש את הרצונות האלה, אז יש כאן איזה מעגל כזה מאוד יפה שנסגר, וואי, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד מלא תוכניות. אתם רוצים להגיד עוד משהו?
להגיד עוד משהו, כן, בקשר לטבע שדיברנו, עוד קצת להעיר את ההסתכלות, את ההתבוננות שלנו על החיים. אני מניח שבוא נגיד, 70, 80, 90 אחוז מהמאזינים שלנו התאהבו פעם בחיים, אם זה בכיתה א', אם זה בכיתה ד', אם זה מתישהו.
גם בחיים הבוגרים, גרשון.
כן, בסדר, גם בחיים הבוגרים. אני כאילו התאהבתי בגיל מאוד מאוחר, בצורה כזו שהרגשתי את זה ממש. למה אני רוצה לדבר על זה? כי יש משהו שמרגישים כשהם מתאהבים. מה מרגישים? מה הרגשתי התאהבתי? פתי, תייצא לך להתאהב פעם?
אני מתאהבת סדרתית.
מה מרגישים כשמתאהבים?
אפילו בכם התאהבתי. מרגישים שמתאהבים? וואי, הלב מפרפר, כל הזמן חושבים על אותו בן אדם.
חושבים על ה...
עיוורים, לא רואים כלום, לא מריחים את הריח שלו, לא רואים את החצ'קונים שלו, לא רואים את הבעיות שלו, לא...
כלום לא רואים, רק מעלותיו, וגם רק... אני מפסיק לחשוב על עצמי, נכון? אני מתחיל לחשוב עליו. איך אני אראה אותה, ומה אני אתן לה, ומה אני אגיד לה, ואיפה אני אפגוש אותה, ומה אני אוכל להעניק לה. אנחנו כל הזמן בעצם רוצים או לא רוצים, זה מה שאני מתכוון להתבונן על זה. פתאום אנחנו מפסיקים לחשוב על עצמנו, אנחנו מתחילים לחשוב על הצד השני, איך לעשות לו טוב, מה יכול לגרום שיהיה לה טוב, ואלה המחשבות שעוברות לנו בראש כשאנחנו מתאהבים, אנחנו רק רוצים לתת, להעניק, לעשות לה טוב, נכון?
כן.
וזה טבעי, ונהנים מזה.
נהנים.
זה טבעי.
נכון. נכון? מה, להסתובב בקניון, זה כבר אין מה לקנות לי. זה רק לחפש לו מה הוא יאהב.
וואי, אני מה זה לא כזאת.
יו, אני הכי כזאת.
עכשיו, מה קורה?
איזה מזל.
מזל אישה.
מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? זה גם, מה זה התאהבות? זה יכול לקחת גם לפי מחקרים של ההתקניות, אם אני טועה, בין שעתיים לשנתיים, נכון? זה יכול להיות קצת שעתיים? יכול לקחת שנתיים. אבל באיזשהו שלב זה עובר.
זה עובר כבר... פיזיולוגית, רמות האוקסיטוצין בגוף יורדות, דוחות, אחרי שנתיים כבר כמעט אין סיכוי שיש את ההתאהבות הזאת.
בדיוק, זה עניין אוקיי. פיזיולוגי. ואנחנו חוזרים למציאות, פתאום מתעוררים, מסתכלים, זה לא מה שהיה מקודם. כבר לא, מה אני עושה איתה עכשיו? כאילו, איך אני יוצא מזה? לאן נכנסתי את עצמי?
כבר יש לי ארבעה ילדים, מה אני אמור לעשות איתה עכשיו?
אוקיי. Okay. למה הזכרתי את ההתאהבות? כי ההתאהבות זה דוגמה של הטבע בדיוק לתכונות שמולידות את האהבה. זאת אומרת, אם כשאנחנו מתאהבים, אנחנו מוותרים על עצמנו באיזשהו מקום, באופן טבעי ונהנים מזה, אז גם כשאנחנו לא מאוהבים, אבל אנחנו רוצים לבנות אהבה, אנחנו צריכים להשתמש בדיוק באותה חוקיות, אבל הפעם אנחנו עושים את זה מכוח שלנו. מאמץ שלנו, אני עושה את הוויתור, והוויתור הזה כואב לי. אני עכשיו מוותר על משהו, כי אני יודע שבוויתור הזה אני בסופו של דבר בונה אהבה.
זאת אומרת, גם כשאתה אומר, כי ממש נשאר לנו עוד 3 דקות, שאנחנו ברגע שההתאהבות עוברת, אנחנו צריכים לשחק, כאילו אנחנו מאוהבים. כאילו את מה שהיה לנו בהתאהבות, אנחנו צריכים לשחק.
כן, אני נתתי את ההתאהבות כדוגמה, שנראה מה קורה כשמאוהבים, עכשיו אני לא מאוהב, אבל אני רוצה כל הזמן להיות מאוהב, אבל עכשיו אני בונה את זה בעצמי. וכשאני בונה את זה בעצמי, ורוכש את זה, זה כבר שלי. זה כבר משהו שהטבע לא ייקח לי. זה משהו שאני רכשתי.
כן, אני אוסיף לזה, אבל זה לא, עכשיו אני אנסה להיות אותה שלי שהייתה מאוהבת בגיל 20. אני מאוהבת, אני אעשה את המשחק הזה, אבל זה ממקום הרבה יותר חכם, הרבה יותר בשל, הרבה יותר שמכיר את הצד השני. ולמה משחק? כי המשחק גורם להתעוררות פנימית. זה גורם פשוט כן. להתעוררות פנימית.
אנחנו חייבים לסיים את התוכנית הזאת, והייתי רוצה שכל אחד מכם ייתן איזשהו משפט אחד שהמאזינים ילכו איתו הביתה, או אם הם בבית, אז שילכו איתו ככה לסוף
השבוע. לישון, שילכו איתו לישון.
לא, לטו באב, לטו באב. תני לנו איזה משפט לטו באב.
שכתבו אותו. אז אני אגיד ככה, מכל חכמי הקבלה, המקובל שהכי ככה תפס אותי מהרגע הראשון, זה בעל הסולם. זה האדם שכתב את כל הפירוש לספר הזוהר, הוא ככה נורא משך אותי מהרגע הראשון, והמשפט שלו הכי חזק, שהכי תפס אותי ממש מההתחלה של הדרך, זה כל עבודתנו לגלות אהבה בקרבנו, בכל יום ויום ממש. ולמה זה יפה? קודם כל, כי זה כל עבודתנו. באנו הנה כדי להתעסק באהבה. זה העבודה של האדם. אנחנו חושבים שבאנו בשביל הרבה דברים? לא. זה העבודה, זה המקובל שרואה תמונת מציאות שלמה, אומר, אתה צריך להתעסק באהבה, בשביל זה ברור אותך.
תודה שלי.
ואני
חייבת לעבור לגרשון, כי נגמרנו הזמן.
רגע, וזה בקרבנו. זה בקרבנו, זה לגלות אהבה בקרבנו, ולא לחפש אותה
בחוץ.
בדברים החיצוניים.
אני אולי אשלים, ואני אגיד שאת זה עושים על ידי זה שמשתדלים לראות מעלות. מעלות האישה, מעלות הגבר, מעלות החבר, מעלות החברים. וזה שאני משתדל לראות מעלות, אני א' כל מגלה את הטבע שלי שזה לא פשוט לראות מעלות, אני בדרך כלל יראה חסרונות, אבל אני ככה גם עובד על עצמי, וגם עובד על אהבה ביני לבין הצד השני.
מדברים על זה בתפילה לפני תפילה, לדעתי, שנראה מעלת חברנו ולא חסרונם. אותו דבר גם בין גבר ואישה, ותודה רבה מאזינים יקרים שהייתם איתנו היום. מזכירה לכם ביום שני, התחפשו ביפת שני, אימון רגשי. יש ערב ט"ו באב וירטואלי מאלף, שבו תוכלו לשחק ולהתקרב ולהחזיר בחזרה את הכיף לזוגיות שלכם. אנחנו ניפגש כאן ביום חמישי הבא, בשעה 7, עם עוד תוכנית נהדרת שתעזור לכם ותיתן לכם עוד איזשהו כיוון אחד קטן לחזק את הזוגיות שלכם. אנחנו נשמע את אולי עוד קיץ, כן, ט"ו באב יהיה בעוד קיץ שוב. אז אולי עוד קיץ, חלב ודבש.
זמן קצר, המלאכה רבה, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חולפות ביעף, מתראים אנו בחדר, עוצרים ושותים קפה, זוכרים שהיום יפה. ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה על יד. אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש, כולנו נתרגש, זה נפלא. אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אין חלום.